טוב, מדרש רבה, פרשת החרמות וקדושים, פרשות כפולות, יש לנו הרבה עבודה.
יש זמן כפול היום.
זמן כפול, לחפר על שבוע שעבר.
היום עצמאות.
ברוך השם. טוב, אז פרשה ראשונה לשנה שעברה למדנו, אז אנחנו מתחילים.
פרשה ראשונה.
את הפרשה הראשונה של בתוך המדרש, למדנו שנה שעברה. המדרש מחולק לפרשות. אז את המדרש הראשון של פרשת החרמות למדנו שנה שעברה. עכשיו תקדמים למדרש השני. שואל את השם. מה השם? תזכיר שוב.
עמנואל.
בוא תראה את זה. עד שגד יגיע, אם גד יגיע, אז יהיה עוד ספר.
עדיף לספר.
טוב. דווקא אני רוצה להגיע מאוד לפרשת קדושים, ואולי בתוך המדרש ראיתי אפילו משהו קשור לנושא שרציתי לדבר עליו בלי קשר, בסוף זה יוצא קשור. כשנמצאים בצבא ונמצאים עם אנשים, איך זה נקרא, שבאזרחות העולמות הם רחוקים מן ים, מקצה לקצה, ואתה לובש מדים זהים, ורואים שברוך השם יש גם הרבה במשותף. ואולי רבי המשותף אשר השונה. אני חושב שיש פה נקודה אמיתית שכדאי לברר אותה. היא הלכה והתבררה לי יותר גם בשירות הזה. דבר אחר. טוב, למה דבר אחר? אנחנו מעסוקים. פרשת החרמות עוסקת בתחילתה בסדר בעצם עבודת יום כיפור. והחרמות בני אהרון, ככה מתחילה הפרשה, ולכן המדרש כן מתעכב. שוב בחטא
עבודת יום כיפור
של הכהן הגדול, כן. זה פרשות החרמות בהתחלה שלה. והמדרש כן מתעכב שוב במות בני אהרון. ודבר השם אל משה, אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותם. והמדרש פה בא לברר למה כתוב בקרבתם לפני השם, אחרי מות שני בני אהרון. אתה רוצה לציין זמן, אתה רוצה לציין את זה שהם בגלל החטא אנחנו באים לצוות על היין, כמו שרש"י מפרש, שאינו דומה. משל למה הדבר דומה? לרופא שמזהיר מישהו, אל תאכל את זה ואל תעשה את זה. והשני אומר, אל תאכל את זה ואל תעשה את זה, שלא יקרה לך כמו שקרה לו שהוא מת. מי יותר נזהר? השני יותר מאשר הראשון. כך גם פה, מקורתיו לפני השם וימותו. אז שטויי יין, פרשת שטויי יין, ואחר כך גם את כל... ובצלנו פרשה זה בזאת יבוא אהרון, שרק ככה, בסדר העבודה המדויק והמכוון הזה, רק ככה אפשר להיכנס אל הקודש. אי אפשר להיכנס אל הקודש לפי החשיבה ולפי התפיסה ולפי השגה שהאדם משיג, אפילו שיהיו קדושים עליונים כמו נדב ואביהו, שהתגלה שהם יותר גבוהים אפילו ממשה ואהרון.
הרבה נכנסו ולא יצאו חיים.
בוא רב אילן, תעבור אותי אותו לספר. אמן. כן, מה אתה רוצה להגיד?
מה שרציתי להגיד זה שכאילו מבחינת האזהרה, זה אזהרה עם פירוש, השני זה אזהרה עם פירוש, פשוט זה ההבדל ביניהם, אבל האזהרה היא אזהרה.
נכון, נכון, ומה אתה מרתיע?
השני.
השני אומר לך מה יכול להיות לך.
ולכן זה יותר מרתיע את האדם, כי הוא יותר מפחיד מה התוצאה. הוא אומר לך, אל תעשה.
אתה אומר בגלל הפחד.
כן, זה יותר מרתיע, ודאי שזה יותר מרתיע את האדם. ודאי שאתה חושב שהם צווים את הארון.
אז הוא בסדר, עזרת אותו. נכון. אני אומרת, אם אתה אומר, תשמע, אם אתה לא תפסיק לאשר, אתה...
ככה כמו שקרה לשכן ההוא.
פסיכולוגי.
נכון, משהו שמשפיע עוד יותר. טוב, עכשיו בואו נראה, המדרש כאן בעצם בא להראות את איזה עזרה, כביכול, יש פה איזה עזרה מוסרית, שבא להראות שהצדיקים עם כל צדיקותם, ועם כל זה שהם מתנזרים מכל עניין של העולם הזה, ובכל זאת, נהנשו. כלומר, המדרש הזה סובר בקרובתם לפני השם. למה כתוב בקרובתם לפני השם? שהם היו קרובים להשם. היו קרובים להשם, ובכל זאת, נהרגו. קל וחומר, וקל וחומר, אותו אדם, וכל אחד ואחד שמתרחק או עוסק ומשתקע בעניין העולם הזה, שצריך לדאוג על עצמו. אז בתוך זה המדרש, כלומר, זה העניין. ועכשיו הוא בא לבוא ועושה סקירה על הרבה אנשים גדולים במשך הדורות שהיו מנותקים מהעולם הזה, ובכל זאת היה איזה צער גדול שבא ופגע בהם. אז אם בהם זה היה ככה, כל שכן וכל שכן מי שלא מתנזר מהעולם הזה.
מחילה רבנו, כשהלימוד הזה יהיה לעילוי נשמת,
לעילוי נשמת
כמו רבי היום ההזכרה שלו, ראובן בר אסתר,
כשהלימוד יהיה נשמת רבי ראובן בר אסתר היום בקידת שנפטר כיום הזה. טוב, דבר אחר, אז בואו, זה מדרש ארוך, אז לכן אני רוצה אותו, כי אני רוצה גם להגיע לפרשת קדושים. אומר המדרש, דבר אחר, אחרי מות, רב לוי פתח, אז אמרנו תמיד, אני חוזר תמיד גם על היסודות שאנחנו לומדים, שומר רב אילן, אתה מצטרף לחבורה שלנו, אז בשבילך זה חדש, אבל אני חוזר על זה הרבה פעמים. א', העניין שכתוב פה פתח, רב לוי פתח, זה לא בגלל שנתנו לו להגיד דבר תורה ראשון וכיבדו אותו להיות ראשון, אלא פתיחה פה זה לתת שער והקדמה והכנה לכל הפרשה, שנותנת לנו בעצם הבנה עמוקה על כל התוכן. זה להגביע אותנו כדי שנוכל להיכנס לפתח של הבית. הבית זה דבר גדול, אבל אם אתה לא מוצא את הפתח, אתה נשאר בחוץ. על הפתח זה המאמר או התוכן שבא להגיד לך, תראה במה אנחנו עסוקים. תראה באיזה תוכן אנחנו עסוקים. אז זה הפתיחה שהוא רצה לומר. רב לוי, וזה גם חוזר על עצמו, שרב לוי זה מופיע הרבה במדרש, זה היה תמיד חכם שהיה מאוד מאוד עולם המקצוע שלו היה מקצוע אגדה. העניין הרוחניות, זה רב לוי, שמופיע המון המון במדרש. רב לוי פתח, אמרתי להוללים אל תהולו. כך אומר דוד המלך. אמרתי להוללים אל תהולו. מי זה ההוללים האלו? אלו שמתעסקים בכל ונהנים מכל עיני העולם הזה. להוללים, אלו למערבביה, אלו שליבם מלא עליהם חלחליות רעות. מה פירוש של המשפט הקשה הזה? אז יש למערבביה, כותב גם מתנות כהונה, או שהם מעורבבים במחשבות רעות, בעמוד הקודם. אז יש בזה שזה הכוונה שהמחשבות הרעות שלהם הם אלו שמעסיקים אותם כל היום. ויש מפרשים להוללים, למערבבים, זה לשון זה שיש להם, עושים מחולות, שמחות, כל הזמן עסוקים במסיבות. אומר דוד המלך, אמרתי להוללים אל תהולו. בזה שאתם עסוקים במחשבותיכם הרעות או במעשיכם הנהנתנים, אתם גורמים רעה לעם ישראל, אתם פוגעים בעם ישראל, באמת גם פוגעים בעצמכם, כי בזה אתם יוצאים מהדרך הנכונה. אתם שקועים ומשקיעים את עצמכם בתוך ענייני העולם הזה, כאשר העניין האמיתי של האדם הוא או העולם הבא או הצד הרוחני שלו. ואם אתה משקיע את עצמך למטה, אתה נופל לתהומות.
חלחליות זה לא מלשון חלחול, כאילו שהם מתהוללים, ואז בעצם החלחליות זה החלחול לתוך הנפש הפנימית של האדם?
אפשר לפרש את זה כאן, אבל צריך להיות, זה מילה שהיא קשה בהבנה שלה. אז יש פירוש שאומר, באמת איך זה קשור למחשבות, זה אומרים את זה על פי פירוש הארוך. ויש פירוש אחר שאומר שזה לשון מחול. מחול זה יותר קשור למה החלחוליות, אני מבין את הקשר, אבל מחשבות, חלחוליות יכול להיות רק מחשבות, כי זה דבר פנימי, זה מחלחל פנימה. זה... רק ככה אפשר להבין איך זה חלחוליות. כן, אז זה מה שאומר דוד המלך. רב לוי, אב הצווח, היה בעצם נותן להם מוסר גדול. היה צווח להן, על אליה, שמבין על אליי לעולם. זה גרסה אחת, וגרסה אחת שאומרת, במקום על אליה או זיינה שמביאים על אליה לעולם, כלומר ששמחים בכל עת. ובזה שהם שמחים בכל עת, הכוונה שהם עסוקים רק בשמחות ובעניינים של העולם הזה בלבד, ובזה מביאים חורבן לעולם. המשך הפסוק, ולרשעים אל תרימו קרן. הרשעים, קרן בעצם זה הדבר שאדם בעצם מרים את הקרנו, נכון? זה הצד המיוחד, זה הכבוד שלו, זה המעמד שלו, כמו שאומרים בירם קרן לעמו, נכון? זה מעמיד את המעמד, מדרגה. אז הרשעים, אל תרימו קרן, אתם רשעים, תוריד את הפרופיל, תוריד את הפרופיל, אל תאדירו בזה. אמר להם הקדוש ברוך הוא להרשיעים, עכשיו מה המוסר הגדול? הצדיקים, באופן כללי, והמדרש הפרט מי אלו צדיקים, לא סמכו בעולמי, ואתם מבקשים לשמוח. צדיקים שהם צדיקים, שיש להם אולי על מה לשמוח, יש להם במה לתלות, כי יש להם מדרגה רוחנית גבוהה, הם לא שמחים בעולמי. הם לא שמחים בעולמי, לא כלומר במה שקרחו ברע וזה דבר טוב, אלא בעולם הזה, בצד הנמוך של העולם. הם לא שמחים בזה, כי הם יודעים שזה לא המטרה, לא זה הייעוד של האדם. ואתם, שאתם רשעים, אתם מבקשים לשמוח. וזה מוסר שהקדוש ברוך הוא נותן. אני צריך להבין, כשהמדרש אומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא לרשעים. אם הקדוש ברוך הוא מדבר עם רשעים, זה מעמד גדול של נבואה, של... אז ודאי שהמדרש פה זה לשאול כמו משל, כמו דוגמה, רעיון, להעביר לנו שהקדוש ברוך הוא בעצם בא ואומר לרשעים, וזה, אין פה אמירה ישירה, נבואה, דיבור, אלא זה מוסר שאנחנו לומדים מזה. כביכול על ידי דוד המלך, זה כתבי הקודש, זה דבר שנאמר ברוח הקודש, הקדוש ברוך הוא אומר לרשעים, איך אתם יכולים לסמוך בעולם? אתם לא פותחים את העיניים קצת? אתם לא רואים שצדיקים, שיש להם אולי במה לאחוז, לא שמחים, אז אתם כן שמחים? סתם מוסר פשוט, סתם הבנה פשוטה, סתם ראייה פשוטה של הדבר. אלא מה?
את הצדיקים כדוגמה.
מה? אפילו צדיקים. אפילו צדיקים, יש להם איזה, אולי איזה במה לתפוס, במה לאחז. ומה ולומר, אנחנו נשמח, יש לנו קבלה. אנחנו קרובים להשם, למה שלא נלך גם על העולם הזה? לא, לא שמחים בעולם הזה. השמחה בעולם הזה היא מושכת את האדם למטה. אז אתם, שאין לכם במה לאחוז, אתם שמחים בעולם הזה? אם הצדיקים היו שמחים בעולם הזה, גם אז היה ודאי טענה. קודם כל תהיו צדיקים, אחרי זה תשמחו. אבל הדבר שהם היו יכולים להגיד, חשבנו שמותר, חשבנו שאפשר. אם הצדיקים עושים, אז גם אנחנו יכולים. לא חשבנו שזה תלוי בצדיקות. אבל עכשיו המוסר יותר גדול. אפילו צדיקים לא שמחים בעולם הזה. אז תבינו מזה שהשמחה בעולם הזה היא דבר שצריך להימנע ממנו.
אז למה, סליחה, אבל השאלה, אבל למה אמר רבי נחמן, מצווה גדולה להיות בשמחה כל הזמן?
במה?
לא בעוללות.
נכון.
שמחה אמיתית.
פנימיות של האדם.
נכון. זה לא עוללות. זה לא מסיבות. זה לא חנגות. זה לא הרצת העולם הזה.
כן, אני מסכים.
זה יש הבדל בין שמחה לבין עוללות. ומה זה שמחה? שמחה של מצווה. זה שמחה אמיתית.
זה בדיוק מה שאני אומר.
אבל פה זה לא.
אם הם שמחים.
לא, אם הוא אומר הצדיקים לא שמחים. הם
שמחים, אבל יש עלמין זו.
נכון, פה זה לא. פה זה עוללות. זה הבדל בין עוללות לשמחה.
אני לא לוקח את הרשיון. עכשיו אני אסתכל על הצדיקים. הצדיקים לא שמחים.
בעולם הזה. בעולם הזה. שמחה של מצווה. שמחה של מצווה. זה לא עולם הזה. שמחה של מצווה זה שייכות לעולם אחר. שירות לעולם יותר עליון.
אבל הם נהנים מהשמחה הזאת בעולם הזה, זה משהו מתקרב.
אז זה מדרגה יותר גבוהה, כי מתוך זה שאדם שמח במצוות האלה שניתנו לו, אז שמחת יום טוב זה דבר שבעצם גם מושפע לצד, אפילו כולל את הצד הגופני. זה היה משהו מיוחד, זה מוגדר שמחה, שנייה, מוגדר שמחה, שמחה בעצם הביטוי של שמחה זה דבר, זה ביטוי של מדרגה של שלמות. עכשיו שלמות, אם אתה תהיה רק בחלק הרוחני שלך, אז זה חסר. מה מחלק גופני שבך? אז לכן שמחה מבטאת שאתה גם נותן מקום לצד הגופני, אבל הגופני הוא נמשך אחרי הרוחני. פה זה הפוך, שמים את הגופני למעלה, הרוחני בכלל לא קיים. זה עוללות. כאשר השמחה מתחילה מהרוחני, היא יכולה לבוא ולהתפשט וכולל גם לצד הגופני. זה השמחה שיש לנו ביום טוב. אוכלים, אוכלים. וזה מצווה לאכול ביום טוב. למה? כדי לשתף גם את החלק הזה בתוך המדרגה השלמה. אבל אם אני משאיר את הגוף בחוץ, אין פה שמחה. כי יש פה חלק שהוא עצב, חלק שלא קיבל את המקום שלו.
אז למה הדוגמה היא, צדיקים לא שמחים בעולם הזה? למה לא להגיד צדיקים שמחים במצוות שהם עושים?
כי זה אנטיתזה לרשעים. זה אנטיתזה לרשעים שהם, פה מדובר שלא שמחים בעולם הזה, כמו שהרשעים תופסים אותו. אתם לא רואים שהצדיקים לא שמחים בעולם הזה, כמו שאתם רואים אותו ככה? בעולם הזה, העולם הזה, כאן העולם הזה, מצד עצמו, מצד שום קשר לעולם אחר, תלמדו מהם. ועכשיו יש לנו סקירה היסטורית על מי האדם הראשון, דרך אברהם, ועד שמגיעים לאלעזר, כן, לאלעזר, אלעזר ואביו. לא, נדב ואביו. ריש לקיש, בשם רבי שמעון בן מנסיה אמר, תפוח, עקבו של אדם הראשון היה מחאה גלגל חמה. הצד, כן, אתם יכולים לפתור את העיניים, כי זה באמת דבר גם נסתר. מדרגת אדם הראשון זה מדרגה גבוהה מאוד מאוד מאוד, לפני החטא. אז היופי, כלומר, השלמות, אפילו של העקב של אדם הראשון, שזה הצד הכי נמוך באדם, האור שבה, שאמרנו תמיד שהאור מבטא רוח, זה מופיע הרבה פעמים. אור זה ביטוי לדבר רוחני, כן? אז המדרגה הרוחנית של הצד הכי נמוך באדם, האור שלה כזה חזק שהשמש חיוורת לידו. הכיף של אדם הראשון. קלסטר פניו, על אחד, אם הכיף זה ככה, אז מה לדבר על הפנים? הכל עניין שדובר פה על מדרגות, כאילו, פנים זה מדרגה, הכיף זה מדרגה אחרת, כן? לא נכנסים לזה, אני לא מבין בזה כלום. כי אדם הראשון זה מושג, זה תוכן מאוד 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 נסתר, מאוד מאוד פנימי. אבל צריך להבין שהכיף זה הצד הנמוך שבאדם, והפנים זה הדבר יותר עליון שבאדם. אז אם הצד הנמוך שבו היה מחאה, מה זה מחאה? זה כהה, חושך. אפילו הכיף שלו, השמש לידו היא חשוכה. שמש, שזה השיא של של הגלגלים.
סליחה על השאלה, הרב ארון, אבל האדם הראשון, איך הוא, כאילו היה כמו שאנחנו מכירים אדם?
לא, למדנו את זה בדרשת, לא? זה היה מדרגה אחרת, זה היה
כולו
צורה אחרת של אדם.
צורה אחרת?
כן. מדרגה אחרת לחלוטין. מה שהיום היום זה התקערות וצמצום והתגשמות מאוד של הגוף. זה קרה מיד אחרי חטא אדם הראשון. הלך ונפל, אבל זה מיד אחרי חטא אדם הראשון הייתה נפילה של הגוף. עושה להם קוטנות אור. לפני זה, כולו היה אור. לא היה צריך בגדים. לא מה להלביש, לא מה להסתיר. ציפורן. זה אחר כך. והיה שם קוטנות אור, זה הציפורן.
אחרי שהוא חטא.
כן. אבל לפני זה, והיו עירומים ולא התבושה שום. לא היה שום צד של בושה, לא היה שום דבר להסתתר. הכל נעשה על התהרת המחשבה, ושום צד של תאווה ושלילה לא היה קיים. בזוהר הקדוש זה אדם ראשון, זה מושג, זה לא אפילו, זה לא מישהו.
זה צריך
שאול בנפרד. זה לא צריך שאול, אני לא יודע בזה, אבל מי זה אדם הראשון? אבל זה טוב, למה? עכשיו תמיד אני חוזר על זה. מה זה מועיל לנו לדעת מה זה? היה. עבר. חלף.
אנחנו שייכים.
לא משנה.
יפה, אנחנו שייכים. זה יפה מאוד. תורה מספר לנו זה כי אנחנו שייכים לזה. כי אנחנו יכולים ולא יכולים. בעזרת השם נחזור למדרגה הזאת של אדם הראשון. לזה אנחנו שייכים. אז אם כן, ואל תטמע. כלומר, איך אתה אומר דבר? כלומר, אומר המדרש, איך אתה אומר דבר כזה? שאדם הראשון הוא כזה? יותר מאשר השמש? אל תתפלא, אני אתן לך משל לפי העולם הזה. בנוהג שבעולם אדם עושה דיסקרי כערות, אחד לו ואחד לביתו. של מי עושה נאה? לא את שלו. כך אדם הראשון נברא לתשמיש של הקדוש ברוך הוא, כמו הקערה של הקדוש ברוך הוא. וגלגל חמה לתשמישה של בריאותיו. אז מי עושים יותר יפה?
מי זה תשמישה של בריאותיו?
שמש.
של כל העולם.
שמש, שמירה על העולם. התפקיד שלו זה לשמש את העולם. והאדם הראשון תפקידו לשמש את הקדוש ברוך הוא. אז מי עושה יותר נאה? את האדם. אז זה, אומר רב לוי ממשיך עוד מה היה. אמר רב לוי בשם רבי חמה בר חנינה, זה עכשיו ממש בדברים שקשורים לסוד. מה זה החופות האלו? 13 חופות קשה לו הקדוש ברוך הוא בגן עדן, שנאמר, בעדן גן אלוקים היית כל אבן יקרה מסוחתך, עודן פיתדה יעלום תרשיש שועם ישפה ספיר נופך ברקת וזהב מלך תופך ונקבך בך ביום יברכה קוננו. אם תספרו רק את האבנים יש פה 10. איך הגענו 13 ו-11? המדרש מסביר. רב שמעון בן 11 ו-10 חופות. רב שמעון בן לוי אמר 11 לרבנן אמרי 10 ולא פליגי. מן דוד להן קלט עשר, מי שסובר שהיה לו 13 חופות, אז אביד הוא מונה כל אבן יקרה מסוכתך 3. כן? בפסוק כל אבן יקרה מסוכתך זה 3 חופות. פלוס 10 אבנים שמוזכרים זה 13. אז יודע שהמחלוקת שלהם זה לא רק איך דורשים את הפסוק. מתוך הפסוק הם מבינים שיש פה מדרגה של 13 חופות, מדרגה של 11 חופות, מדרגה של 10. הם חלקו איזה בעדר מדרגה של חופות שמו לאדם הראשון. וזה קשור לפה בפירושים, אמרו שקשור לספר היצירה, ומאלה הבנתי שאין נגיעה בדבר.
אבל בגדול, מה הכוונה 13 חופות קשר לו
כזאת? מדרגות רוחניות.
בגלל
זה. מדרגות רוחניות. כל חופה זה מדרגה רוחנית.
למה זה משהו לאבנים?
כן, כמו אור. כמו אור, שזה מראה על מעלה רוחנית, ככה אבן יקרה מראה על סוג מסוים של אור. זה סוג מסוים של אור. כל אבן יקרה היא מהירה באור אחר.
אז משם, מפה לקחו את האבנים.
אבני החושן?
אבני החושן.
מוזכר פה כמעט כולם.
יש לשמות שם.
כן, כן, בגלל זה אני...
ברקת אין ב...
לא, אין.
אין
את זה. אין, ופה יש גם זהב לדעתי, ושם אין זהב.
נכון. למרות שיש שני אודם, פתדר, יעלום, תרשיש, שואם, ישפה, ספיר, נופך, ברקת. אז צריכים גם את הזהב. כן, חייבתי שלא צריכים את הזהב. יש ברקת בידי, אבני החושן?
לא, לא, אין.
טור, אודם, פתדר, ברקת, ברקת.
יש.
נכון, טור אחד. יש את הכל. הטור השני, נופך, ספיר ויעלום.
תרשיש, שואם ו...
אמרתי, הטור שלי, תרשיש, שואם וישפה. לא, זה עד האחרון. יש איזה בנימין. אז יש פה את כל האבנים, חסר לנו שתיים. חסר לנו שתי אבנים שהם בערך חושן.
אבל לפי יש 12 שבטים.
כן, זה מראה שיש פה, שיש קשר בין אבני החושן
לבין
העשר חופות.
אבל צבע.
לא, המוזר, השוני הוא שבאמת יש 12 אבנים, ופה יש 3 דעות, 10, 11, 13, 12 דעה כזאת.
כן,
דווקא
12.
טוב, צריך לראות איך מיישבים את זה. עם ה-12, נכון, יש פה הערה שזה קשור לאבני החושן.
רוחניות, כשאמרת הקטע של החופות הרוחניות, מה זאת אומרת? ככה בגדול, לא, אני
חושב
שזה...
כן, אני גם לא מבין, לא שאני אתה מבין, אני לא מבין בזה. אבל הכוונה היא בעצם כל חופה, בעצם שאדם נמצא בעצם, שעושים עליו חופה, זה בעצם מראה על כמו קטר שיש לו. אז קטר זה כמו ציון שהגעת למדרגה מסוימת, קיבלת קטר על זה. עוד מדרגה מסוימת, קטר שני.
חופה זה הגנה.
לא?
חופה זה סוג של...
אז יש צען מסוים שזה כמו כיפה, אבל פה יצאתי גם של חופה שמראה על מדרגה, על מעלה, על קטר. ולמה זה נקרא חופה? כי זה חופף על הכל, כי זה מקיף את הכל, זה לא משהו שמצא רק בראש, זה מדרגה שמקיפה את כל האדם כולו. לכן זה חופה. כשאדם נכנס, חתן וכאן נכנסים לחופה, זה מקום שעוטף אותם, כמו חדר.
אז היו 13
זה חופה. כן, אבל זה לא היו, זה לא משהו גשמי.
כן, רוחני.
כן, זה המצב. 13 מדרגות מאוד מאוד גבוהות, שאדם הראשון בעצם היה. עכשיו, כל זה בא להראות איזה מדרגה אדם הראשון היה. איזה גובה, ובכל זאת מה קרה בסוף? ואחר כל השבח הזה, כלומר כל המעלה הגדולה הזאת של האדם הראשון, מה קרה? כי אפר אתה ולאפר אתה שוב. אחרי כל מה שהם תארים, ירדנו בתאום שחת. אז זה אדם הראשון. עכשיו כל זה מה זה בא להראות? אדם לומד את זה. אדם קורא, אדם מבין, אדם מסתכל. אז איך אתה יכול להיות שקוע בעולם הזה? איך אתה יכול להיות קשור ולפיד את עצמך לעולם הזה? איפה אתה נמצא? אתה אפילו לא מגיע, לא מגרד את העקב של החופה של הכלום. ואתה רואה שאפילו מגובה כזה, עצם השייכות לעולם הזה מפילה למטה. עצם השייכות. האדם הראשון, הוא חטא בתוך ה-12 שעות שהוא נברא בהן. הגמרא שאומרת, 12 שעות בריאת האדם. ומתאר. שעה הראשונה... אסף את החומר מכל העולם.
אז איך הוא הגיע לסגות שני... כאלה גבוהות ב-12 שעות?
כי זה לא שעות כאלו.
שעה. לא שעות זמניות.
כי הזמן התחיל רק אחרי שהאדם נברא. אז אם זה 12 שעות שהאדם נברא, אז השעות הראשונות הן לפני שהאדם נברא, אז איך זה שעות?
בכל זאת, ואי...
רגע.
בוקר זה יום אחד.
זה שעות שמבטאות.
בכל זאת, ואי ערב, ואי בוקר זה יום אחד.
לא היה זמן עדיין. מתי ראש השנה?
אז על זה 12 שעות.
מתי ראש השנה?
ראש השנה ו...
א' תשרי, נכון? א' תשרי. מתי נברא העולם?
כפי
אלול. אבל אם העולם נברא ב-א' תשרי, אז איך... כלומר, אם ראש השנה זה א' תשרי, אז איך העולם נברא בכפי אלול? אין זמן לפני זה.
נכון.
אין זמן. התבנית של הזמן היא ברגע שהאדם הגיע, התחיל הזמן. זה התבנית של... כלומר, אדם חי בתוך זמן.
נו, אז ברגע שהוא בא לעולם.
אבל כשהוא נברא.
שהוא ברגע שהוא נברא.
אז מופיע הזמן.
אמרת 12 שעות, היה לו
חלק שעות. אבל 12 שעות, השעה הראשונה התחילה לפני שהיה אדם. שעה הראשונה, סבר אפרו. שעה שנייה, בלה. שעה שלישית, הוא נברא עכשיו בשעה רביעית או שעה חמישית. מה זה השעות הקודמות?
מדובר כאן על אלפי שנים.
מה? לא, זה לא שנים. אין, לפני העולם אין שנים, אין זמן, אין מושג של זמן. כל עניין של קודם לעולם זה עניין שקודם במעלה. תמיד שאתה שומע ביטוי של זה קדם לעולם, זה קדם לעולם, או נגמר לפרקי אבות נראה, אז כמה דברים נבראו בין השמשות.
לא, אז אם לא היה זמן, אז איך...
אז מה זה שעה? השעה
הראשונה, הצבר
נכון, היה נכון. קרוב. ויש התורה נכתבה תתקעת דורות קודם שנברא העולם. איך דורות לפני העולם? אז הכל זה עניין של מושג של מדרגות רוחניות שהן קודמות לעולם. כמה זה יותר גבוה מאשר העולם? אז השעות... שמדברים שהשעות שנברא בהם האדם, זה מדבר על זה, זה בא לומר בעצם את התבנית שהמציאות, לא של זמן בכלל, של מה בעצם הסדר של בריאת האדם. רואים שבחלק מיצירת האדם, שזה כלול ב-12 שעות, כבר נכנס החטא שלו. זה חלק מהיצירה שלו. כלומר, ההיעדר, החיסרון.
של התפוח?
כן.
אז מתי נברא חווה?
באותו זמן?
כמה זמן אחרי?
זה לא זמן, זה לא נמדד בזמן. זה לא בשניות.
בסדר,
הוא ברא אותם ביחד.
12 שעות.
כתוב שהוא ברא אותם ביחד, היו גב אל גב. ואז בעצם מה שאנחנו קוראים בתורה זה הנסירה. והיה כבר צלע, ובעצם כתוב בספרים הפנימיים שזה הייתה נסירה. הם היו גב אל גב, הוא ניסר אותה, ואז הם פנים אל פנים. לכן גם הקשר בין איש לאשתו זה פנים אל פנים. ולא גב אל גב ולא שום דבר אחר. זה הקשר האמיתי, פנים אל פנים. מכוונים לאותה מטרה, שזה גב אל גב. כל אחד מושך כיוון אחר. נכון, הקרובים הם מצודרים ככה והם מחוברים. בעיה שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל.
קרובים.
אבל יש הפרש. מצדדים.
אין אותו מטרה.
לא, אין קרובים, אז אני לא יכול
לסגר את זה. זה שבכל שעה הוא בנה לעצמו חופה אחת.
מה?
12 שעות כדי יש 12 חופות.
13. לא, זה דברים אחרים. זה אומר שכן אמרתי שאני לא נכנס, אני באמת לא מבין בזה כלום. אז בואו נראה, המטרה היא לבאר, שאחרי כל מדרגה גבוהה הזאת, יש נפילה של האדם. אברהם אבינו, אברהם אבינו לא שמח בעולמי, ואתם מבקשים לשמוח? ועכשיו, מה, איפה הוא לא שמח? נולד לו בן ל-100 שנה, ובסוף אמר לו, קדוש ברוך הוא, כך נא את בנך. והלך אברהם, הלך 3 ימים. לאחר 3 ימים ראה ענן קשור לו. כל זה לא הצד של עצב. כל זה עדיין שייך לשמחה. ועלה וראה ענן קשור על גבי ההר, אמר לו, בני, רואה אתה מה שאני רואה? אמר לו, הן, מה אתה רואה? אמר לו, ענן קשור על גב ההר, אני רואה. אמר לי, ישמעאל ולעזר, רואים אתם כלום? אמרו לו, לא. אמר להם, הואיל ואינכם רואים כלום, והחמור לא רואה כלום, אינו רואה, שבו לכם פה עם החמור, עם אדומים לחמור. כלומר, החומריות שבכם מונעת מכם לבוא ולראות את הענן שקשור על ההר. לראות את הענן שקשור על ההר, צריך מדרגה רוחנית, צריך מוכנות. צריך אפשרות קבלה שאי אפשר לראות. לא כל דבר אנחנו רואים. אם היום, אם עכשיו היינו רואים מה שיש פה, לא היינו מסוגלים לחיות. הקדוש ברוך הוא מצמצם לנו את הראייה כדי שנוכל לחיות. אבל יש פה עוד הרבה דברים שקורים. ויש פה בחדר, במציאות, בעולם, נכון? יש הרבה מלאכים, ומצד שני יכול להיות גם הרבה מזיקים. ואם נראה אותם, אנחנו משתגע. אנחנו יכולים לסותן לנו את העיניים. איפה רואים שהיה דבר כזה פורש בתורה, נכון? בילה, מה רשע? נכון? הוא לא ראה את המלאך.
כן.
שבא... נכון? מעטון.
מעטון.
ואז החיה, יש בצד יותר טבעי, אז היא מסוגלת לפעמים לראות מה שאדם לא רואה. או להרגיש. הרבה פעמים תראו שלמשל, כתוב אפילו בגמרא, שאם יש משחית, כן, אם יש משחית, הכלבים נופחים. הם מרגישים משהו. נכון?
כשיש מה?
כשיש מציאות סוכנת או משהו כזה, אז הם נופחים. אז במצרים הם קיבלו על זה שכר שהם לא נפחו. והשם יקרא כל בכור, הכלבים לא נפחו.
מכת ברד?
לא, מכת בכורות.
מכת בכורות שהיו צריכות?
שהגיע משחית. אז אם הגיע משחית, הכלב היה צריך לנבח, הם לא נפחו. הם כיבדו את זה. קיבלו על זה שכר. אבל אותו דבר, לכן גם אנחנו, לגבי העיניים, אנחנו לא רואים את הכל. עכשיו זה ש... שהם אוכלים את הנבלות. שאם התנבלה נבא חיה או אוף, אתה משליך את זה לכלב. עכשיו גם פה, ככה אברהם בחן את יצחק. אם הוא רואה, אז הוא קשור לזה. הוא קשור למדרגה הזאת. אתם לא רואים, אתם כמו חמור. אותו דבר, חומריות. כן, חומריות, החומריות שבכם מונעת מכם לראות. כל זה מהלך של העקדה. נטל את יצחק בנו, ואלהו הרים והורידו גבעות. זה באמת במדרש שקצת אני פחות מבין מה בא ללמדנו בחלק הזה שאלה אותו הרים והוריד אותו גבעות. אלה הוא על אחד, זה חלק מהניסיון גם אני חושב. עשה לו יזומה.
מסע.
מסע. אלא הוא על אחד מן הערים, זה תצפית אותו, אבל לזומה זה לא יכתרבה. אלא הוא על אחד מן הערים, הוא בנה מזבח וסידר עצים וערך מערכה. נטל את הסכין לשוחתו, ואילולה שיקראו מלאך מן השמיים, כבר היה נשחט. עד כאן זה לא העצב, עד כאן זה הניסיון שאברהם אבינו שמח בזה. תדע שכן, מאיפה אתה יודע שזה אילולה המלאך? שחזר, פה מדרש אומר משהו שאנחנו פחות מכירים, אנחנו יודעים ששרה נפטרה כי מי גילה לזה? שטן. פעם דבר שאומר שיצחק חזר וסיפר לה. תדע. שחזר יצחק אצל אמו. אמרה לו, אנה היית בריא? איפה היית? אמר לה, נטלני אבי ואלני ערים ורידני גבעות. וכולי. ועשה את כל הסיפה, את כל מה שקרה. אמרה, וי על בריא דרבי... פה הפירוש הכוונה. אוי על בני, הבן של אותה אחת שהיא תרופה וממחשבות... שאילולה המלאך היית עכשיו מת. ועצם המחשבה הזאת מטריפה את דעתה של שרה. אילולה המלאך כבר היית שחוט? אמר לה כן. באותה שהצווחה שישה קולות כנגד שישה תקועות, שזה השישה קולות, תקיעות שיש מחיוב דהוריי, כן? שש תרועה ושש, ושלוש תקיעות, זה החיוב, זה החיוב בעצם התקיעות מדהורייתא. ו פרחה נשמתה, אמרו, לא הספיקה את הדבר עד שמתה. זה החלק של העצבות. כלומר, אברהם אינו שמח בעולמי, אחרי שהוא בא ועלה את כל הניסיון הזה, בסוף מה שקרה זה שמתה שרה.
עדה עוד
הכתיב, ויבוא אברהם לספול את שרה ולבכותה. מכאן בא? אמר רבי יהודה בר סימון, אמר, מהר המוריה בא. אז מתוך הממד הגבוה הזה בסוף התבשר בבשורה כזאת קשה. וכשתראו איזה, מה, תראו מה, מה הספק שיש לאברהם אינו בלב. והיה אברהם אבינו מערער בליבו ואומר, שמא חס וחלילה נמצא בפסול ולא נתקבל קורבנו. למה המלאך אמר לי לא לשחוט אותו? אולי הקורבן פסול, אולי יצחק בני לא יכול להיות קורבן, אולי המחשבה שלי פסלה אותו. אז המפרשים אומרים, או בגלל שהמלאך אמר לו לא לשחוט, או בגלל ששרה מתה. אז הוא חשב שבגלל שהוא טעה הוא עשה משהו לא טוב בקורבן, אמר לו, יצא בת קול ואמרה, לך אכול לשמחה לחמך, כמו שנאמר על אחרי כפרה, אחרי ראש השנה, אתה יכול לאכול בשמחה, נתקבל רצונך, נתקבל מעשיך. זה לא זה, זה מה שהיית צריך לעשות. ממילא, מות שרה לא תלוי בניסיון, אלא מות שרה, זה איזה דבר שקורה, והצדיקים מקבלים על עצמם את הדין. אז שוב, אברהם אבינו לא שמח בעולמי. אפילו שהתעלה, זה אומרים עם הניסיון של הקדש, שהתעלה מלא, רואים שאחר כך הגיע הצער הגדול.
איך מבחינת הזמנים זה מקביל? לא הבנתי.
למה?
אברהם היה בעקדה, נכון? שרה באותו זמן קיבלה את הידיעה וקרה מה שקרה, נכון?
כן.
יצחק היה עם אברהם, נכון? המרחקים ביניהם זה לא...
מדרש, תראה. עמוס, המדרש...
בוא נלך לבאר שבע בכלל.
לא, המדרש...
כן, בדיוק. אבל גם ללך לבאר שבע, הוא צריך לעבור דרך...
המדרש לא מתעסק עם הפשט. לא, המדרש לא מתעסק עם הפשט. אתה רוצה לבוא ולשב את הפשט? אתה יושב את זה איך קרה מזמן, בכלל אומרים שזה, יצחק נשאר בהר מוריה, אברהם אינו, כתוב, יש אברהם אל באר שבע, ואיפה יצחק?
נשאר בהר מוריה. והיה
זה שעשה קפיצה דרך. המדרש בא לפתוח ולפגש אותם עם רעיון, עם עולם, עם תוכן מסוים. יכול להיות שבכלל, באופן כזה, לא הייתה שום שיחה בין יצחק לבין שרה. שום דבר. איך זה נודע לה? רוח הקודש, שטן, לא. אז פה המדרש בא לבטא את הטרגדיה כביכול שקרתה אחרי העקדה. זה לא קרה, יכול להיות שזה לא מחויב שקרה במציאות בכלל. המדרש לא מחויב, אין לו עניין, לא אגיד מה קרה. הוא בא ללמד אותך משהו, הוא בא להפגיש אותך עם איזה רעיון, עם איזה רובד, עם איזה רוחב, שלא עולה בפשט. בפשט לא כתוב שום שיחה בין שרה לבין יצחק. כתוב אחרי הרקדה, כתוב ואחרי מות, והיו חיי שרה מהשם. לא כתוב שהיא מתה, איפה, מה... יש איזה וקום כזה שנשאר ללמוד מזה משהו. יש סמיכות. שרה נפטרה אחרי הרקדה. זה רואים שהתורה הסמיכה את זה. אז יש קשר. ולכן כל המפרשים וכולם וכל חיים אומרים שיש קשר בין זה ששרה נפטרה לבין העקדה. נפטרה בגלל העקדה. איך? איך שתצא. פה יש מסר אחר. פה המסר בא להגיד שאחרי כל ההתעלות הגדולה של אברהם אבינו, שהעקדה בעצם באה והעמיד את אברהם בשיא הגובה שלו, הגיע הטרגדיה של מות שרה. לא נהנה מעולמי. הוא עכשיו דאב, אשתו נפטרה. אשתו הראשונה, החשובה, הכל נפטרה. הוא לא שמח בעולמי. וזה אברהם. ישראל לא סמכו בעולמי. מאיפה יודעים את זה? כי הפסוק לא כתוב סמך ישראל בעושיו, אינו אומר, אלא ישמח לעתיד לבוא. עתידין הם לשמוח במעשיו של הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. כביכול הקדוש ברוך הוא לא שמח בעולמו. אתם מבינים לאן הגענו? הרי לא כתוב שמח השם במעשיו אינו אומר, אלא ישמח השם במעשיו לעתיד לבוא. כי ההתגלות של השלמות תלויה בבריאה. כאשר הבריות יהיו השלמות עצמו, אז יהיה שמחה כביכול. הכל זה כביכול. שמתם שרק פה המדרש שאוסיף כביכול? כי אפשר להגיד שיש משהו חסר. אז זה בא להם את זה. כן. עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוח במעשיהם של צדיקים לעתיד לבוא. זה שמחת הקדוש ברוך הוא בעולמו. כאשר הצדיקים במעשיהם באים ומשלימים את העולם. באים ומשלימים את מה שצריך להיות. אז הקדוש ברוך הוא שמח במעשיו. שם הגיע לפרשת שבוע שלנו. אלישבע. מי זאת אלישבע?
אשתו של אהרון.
אשתו של אהרון הכהן. האמא של נדב ואביהו. אלישבע בת עמינדב לא שמחה בעולם. למה? צד אחד, ראתה חמישה כתרים ביום אחד. חמישה מדרגות. איך? יבמה מלך. מי זה יבמה? גיסו. משה רבנו. נכון? זה יבמה. זה מי שבעצם עליו מוטל מצוות היבום. אחיו של אהרון. יבמה מלך. אחיה הנשיא. מי זה אח שלה?
כלב. איך קוראים לו? בן נחשון, לא?
נחשון בן עמינדב, נשיא. בעלה כהן גדול, אהרון הכהן. שני בניה, שני סגני כהונה, נדב ואביהו. פנחס בן בנה, הנכד, משוח מלחמה, כהן משוח מלחמה. חמישה כתרים. כיוון שנכנסו בניה להקריב ונשרפו, נהפכה שמחתה לאבל. הדאוד הכתיב, אחרי מות שני בני אהרון. ככה מתחילה הפרשה. ומתחילה הפרשה, וזה הפתח לפרשה. כי כשאתה רוצה להיפגש עם פרשת החמות, תדע מה היחס בין העולם הזה לבין העולם הבא. מה עיקר, מה תפל. גם צדיקים גדולים, מעצם זה שקשורים לעולם הזה, יכולים להגיע למצב של נפילה ומוות. ממילא אתה יכול לזכור על פי זה את כל פרשת החמות. אחרי זה, זה עבודת יום כיפור. אחרי זה שאת העניין של האיסור של הריות. וזה ממשיך הלאה. אתה יכול להיות מהמבט הזה לבוא לראות את הפרשה. אנחנו יש לנו רבע שעה, אני רוצה ממש לראות את פרשת קדושים, מאוד חשוב לי. אז ברשותכם, אם זה משהו
שאמרת שקשור,
אני מקווה שנסיף ברבע שעה. כן, בעמוד רשמם זין.
לא, רק רציתי, לא משנה, סתם רציתי לדעת מה זה משוח מלחמה.
זה כהן שבעצם בא ונותן דברי כיבושים וחוזק לעם שיוצאים למלחמה. הוא מלווה אותם,
חיזוקים.
הכהן הגדול נשאר במקדש.
יש
כהן שהתפקיד שלו הוא להיות עם המצרים מלחמה, להרים אותם רוחנית, לעורר את ליבם.
תפקיד חשוב.
שלושה כהן גדול.
שלושה כהן גדול?
כן.
מי?
יש משוח מלחמה, יש את הכהן גדול בזה, ויש את הסגן כהן גדול. ורואים את זה מהיר מקלט. אם אחד משלושתם...
זה לא כהן, זה כהן גדול יש אחד. זה תפקידים. זה תפקידים. יש להם איזה בחינה של כהן גדול, יש להם מדרגה גבוהה, לא כהן אידיוט, אלא מדרגה גבוהה של כהן. באמת אני חושב שיש, שאם מחליפים את הכהן גדול בכהן, ואחר כך הכהן גדול חוזר,
יש מחליף לכהן גדול,
חוזר להיות כהן גדול, אז הכהן השני לא חוזר להיות כהן אידיוט, יש לו מדרגה יותר גבוהה.
כי במסכת מכות יש מחלוקת, אם הבן אדם חוזר, הגואל אדם, הוא חוזר במות של הכהן
גדול. לא גדול, רוצח.
הרוצח, כן, הרוצח.
נגיע לזה, זה דף, איזה דף זה?
אנחנו במסכת מכות, עתידה. היום שמעתי משהו במסכת מכות.
טוב. בסדר, בוא נראה, עמוד רשמם זין בפרשת קדושים. קדושים תהיו. עכשיו שזה... הפתיחה של הפרשה היא המדרגה הכי גבוהה של הפרשה.
פתיחה?
ודבר השם אל משה לאמור.
קדושים.
היו קדושים, נכון? שאני רוצה לצוות אותנו, אמר לנו היו, כמו... היו נכונים.
תהיו. משהו עתידי.
מה זה קדושים תהיו? או משהו עתידי, או הגדרה. אתם קדושים. אתם תהיו קדושים, נקודה. שהקדוש הוא מבטיח למישהו, אתה תהיה כזה. מישהו עוצר את זה?
לא.
מישהו משנה את זה?
לא.
אז קדושים תהיו, מה זה אומר? שהקדוש הוא בא ואומר ומגדיר שעם ישראל הם
לא קדושים.
קדוש.
קדושים. קדושים תהיו. אתם כאלו, נקודה. תעשו מה שאתם רוצים.
גם אם הם כאילו חוטאים.
כן, כן.
קדושים תהיו.
קדושים תהיו.
נו, אז זה סותר את מה שאמרנו לי קודם.
למה?
כי אמרנו שהקדוש ברוך
הוא... זקי, רק רגע. זה
זמן שכולם...
יש, הבטחה אלוקית, אבל יש לך גם הרבה עבודה. קדושים תהיו, אתם קדושים.
אוקיי. יש לכם...
בכוח.
אתה יכול להגיע לזה.
יש לכם בכוח את זה, עכשיו תבואו תחשפו את זה. שאלה, כמה אתה חושף את הקדושה? כמה אתה חושף את הקדושים תהיו שבך, אבל כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה החלק הזה? קדושים תהיו.
אז הוא מסביר איך להיות קדוש, דרך המצווה.
נכון, ויש פה דרך, עכשיו נראה מה זה. יש פה אחד שאומר קדושים מצד, אמרה שאומר פרושים מהריות, זה צד של קדושה. פה אם תראו פירוש המערזור, תראו מה זה נקרא להיות קדושים. קדושים תהיו, הדאוד הכתיב, ויגבה השם צבאות במשפט. תנא אמר רבי שמעון בן יוחאי, מתי שמו של הקדוש ברוך הוא מתגדל בעולמו? עכשיו זה מחולק פה לשתי פרשיות, אבל בעצם זה עניין אחד. בעצם המדרש פה רוצה להגיע לסוף. קדושים תהיו שהקדוש ברוך הוא קבע מציאות עובדתית נצחית. אז דרך זה הוא מגיע לזה שהקדוש ברוך הוא נעלה בזה שהוא עושה אפילו את מידת הדין. אפילו שעושה מידת הדין, משבחים את מה שקדוש ברוך הוא עושה. ובזה מסוף הוא מגיע לזה שהקדוש ברוך הוא, אתה שליט, אתה מרומם, אתה עליון, ומה שאתה עושה אתה קובע ואתה מחליט. וקבעת שעם ישראל יהיו קדושים. אחרי שאתה מבין, אתה לומד את כל העניין הזה שקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה, הוא המרומם, הוא העליון, הוא השולט, הוא הקובע, והוא אמר בסוף, קדושים תהיו. אז הבנו שזה משהו שהוא לעולם ולא ישתנה. זה הגדרת המציאות הנצחית והקבועה של עם ישראל. קדושים תהיו.
זה התפקיד שלכם.
זה מה שאתם, זה התעודת זהות שלכם.
זה
תעודת זהות שלכם. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם, כקדוש אני השם לוקחכם. למה? אם אני קדוש, אז ממילא אני היוצר, אז מה שיוצא ממני יהיה כמוני. כי קדוש אני, אז אתם קדושים. מה קדושתכם נובעת? מקדושתי. קדושת השם, זה שהוא קדוש, היא באה וחודרת וחלה בנו. אנחנו קדושים כי נוצרנו מקדוש. כי אנחנו יצירי כפיו של קדוש.
אז איך מתייחסים לכל הבריאה בעולם החוץ מזה? הם לא, הם כאילו,
לא.
הם לא ברמה של...
מדע שלא, לא. זה דבר שהוא באים לשרת, באים לתת, לעזור, שהקדושה הזאת תבוא ותופיע. בואו תראו, תנא אמר רבי שמעון בן יוחאי, מתי שמו של הקדוש ברוך הוא מתגדל בעולמו? בשעה שעושה מידת הדין ברשעים. וזה אומר המדרש, יש לזה הרבה הרבה פסוקים שמראים את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מתגדל שיש עונש לרשעים. למה? כי בזה שרואים שהרשעים נענשים, סימן שיש פה דיין, יש פה שופט, יש פה חוק, יש פה סדר. אז שיש דין ברשעים, מגיע להם, אם מגיע להם, סימן שצריך להיות טובים. טובים, כי הקדוש ברוך הוא אמר לעשות טוב. אז שמו שהקדוש ברוך הוא מתגדל, כי אם הרשעים היו מצליחים והכל היה בסדר, אז כביכול יש איזה פיקפוק בשלטון. אבל יש מצב שרשעים מצליחים, טוב, סוגיה עכשיו, טוב לו, צדיק ורע לו. סוגיה אחרת. מה פסוקים? והתגדלתי והתקדשתי, ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. וכן, נודע השם משפט עשה, והמשך הפסוק מדבר גם על זה שעושה משפט ברשעים. בפעם הזאת הודיעם את ידי ואת גבורתי, למען דעת צדקות השם, ועדן ויגבה השם צבאות במשפט. זה הפסוק שאנחנו אומרים גם בראש השנה, נכון? ויגבה השם צבאות במשפט. על זה שעושה משפט, השם בעצם נשא גבוה בעולם. רבי ברכה בשם רב לוי אמר, הדאוד הכתיב, ואתה מרום לעולם השם, תמיד אתה נמצא ומרומם למעלה. גם כשאתה עושה משפט, גם כשאתה עושה דבר שהוא קשה לנו. לעולם ידך בעליונה, בנוהג שבעולם, כלומר בהנהגה הרגילה, מה קורה? מלך בשר ודם, יושב בדין. בזמן שהוא נותן דימוס, מה זה דימוס? כפרה, חסד, דין... שהוא טוב לבריאות, כל העם מקלסים אותו. בזמן שהוא נותן ספיקלה, כוונה שזה מידת דין, עונש, אין כל בריאה מקלסת אותו. מפני שהם יודעים שיש שטף בדינו. הוא נותן, למה הוא העניש אותנו? כי הוא מזרז, כי הוא לא יכול להשתלט. הוא אדם שמבית שליטה, אז הוא בא ומעניש. אם אדם שולט, הוא לא מעניש. כי הוא יודע שהוא שולט. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא בן במידת הדוב. בין במידת פורענות, ואתה מרום לעולם השם, לעולם ידך בעליונה. וזה גם מגיע כשאדם חייב לברך על הרעה, כשם שברך על הטובה. אנחנו מקלסים הקדוש ברוך הוא, יודעים שגם כשאנחנו כביכול קולטים שזה מידת דין, משהו שהוא רע לנו, אנחנו יודעים שזה בסוף לטובה. מצד מה שקדוש ברוך הוא.
אבל זה יכול להיות עונש גם.
גם עונש, נכון. גם עונש הוא לטובה.
הכל.
דבר, לבוא ולשפר ולרקח ולזכך את מה שלא נעשה טוב. מידת העונש זה לא נקמה.
זה לא אומר שהוא מאבד שליטה.
לא, זה בכל הבדל. כי כלפי בשר אדם, הבריאות מפרשים את זה כאיבוד שליטה. כלפי הקדוש ברוך הוא, מקלסים אותו גם על המידה הזאת. רבי עונה בשם רב אחא אמר, כתיב לדוד מזמור, חסד ומשפט עשירה לך השם הזמרה. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם חסד אתה עושה עימי, ואני קורא עוד משפט שזה הגרסה נכונה, כתוב בעץ יוסף, זה אם חסד אתה עושה עימי, ואם משפט אתה עושה עימי, כוונה בין חסד בין משפט, עשירה. בין כך ובין כך להשם הזמרה. אמר בי תנחו, כלומר ככה דוד המלך אומר, דוד המלך אומר, שבין שאתה עושה עימי חסד, בין אם אתה עושה עימי משפט, משפט זה דין קשה, אני שר. מה ההבדל בין שירה לבין זמרה? שירה זה ביטוי של שלמות. שאדם שר להשם יודע שכל מה שיוצא מתחת ידי השם, כיוון שהשם הוא שלם, מה שיוצא ממנו זה דבר שלם. אז אני שר גם על זה, גם על זה. אני קולט את זה כמשפט. אני קולט את זה כדבר אולי שפוגע בי. אבל מצד השם, אני שר לו. אני שר על זה. ולך השם הזמר, אז הוא אומר שהגעתי למצב כזה שאני לא רק שר. לא רק שר כי אני יודע שמצדך זה מדרגה שלמה, אלא אני מסוגל לזמר על זה, זמרה זה מצב שהנפש של האדם שמחה, היא מזמרת זמירות. אז האדם התעלה למצב כזה שאומר, אני עכשיו משיג את זה, אני עכשיו מבין את זה שנכון לזמר ולזמר על המדרגה, על הנהגת השם את העולם. לך השם...
אז יש שם משהו.
שירה זה שלמות.
כן, אבל זה בעתיד, כנראה לא, אנחנו לא...
נכון, כי השירה השלמה היא בעתיד, נכון, אז. אמר בית המחובר רבי יודן כתיב באלוקים ההלל דבר, בהשם ההלל דבר, בין כך ובין כך ההלל דברו. למה בא הפסוק הזה? כי אם הייתי אומר כתוב באלוקים ההלל דבר, בהשם ההלל דבר, אלוקים זה מידת הדין, בהשם זה מידת הרחמים. אז בין אם זה מידת הדין, בין מידת הרחמים, אני מהלל אותו. אבל מה הייתי חושב? כאשר עושה דין ברשעים, אני מהלל אותו. כאשר עושה לי טוב, אני מהלל אותו. אם עושה לך רע? לא? מה הפסוק הבא? הבא אומר, בין כך ובין כך ההלל דברו. אפילו שעושה לי רע, שלי יש משפט, אהלל אותו. ורבנן אמרי כתיב צרה ויגון נמצא בשם השם יקרא. כוס ישועות עשר, בין כך ובין כך, בשם השם יקרא. אמר רבי יודן בר רבי פיליה, הוא שאיוב אומר, השם נתן, והשם לקח, יהי שם השם מבורך. בין בלקיחה, בין מנתינה. דברנו היום, השבוע היום בזיכרון, יש מה לבוא ולהבין את זה. השם נתן, והשם לקח, יהי שם השם מבורך. כשהראייה היא כוללת, כשהראייה מקיפה, מבינה שעצם הנתינה זה חסד. וגם הלקיחה היא חלק מאותו חשבון. אז אנחנו בקטנותנו לא מבינים, אבל יודעים שהחשבון הוא לטובה. כי אתה נתת ואתה לקחת. משלך נתת ומשלך אתה לוקח. זה לא שלנו. זה פיקדון שיש בידינו. לכמה זמן שניתן בידינו, עוד הוא לשם כתוב. אבל כיוון שאדם בעל רגש, כיוון שאדם יש מקום לזה שהוא מרגיש את החיסרון, הוא לא יכול אדם לברך על מצב של עדר אותו דבר כמו שברך על הטובה. לכן הוא ברך ברוך דיין האמת. ברכה שהיא כוללת ומבטאת מה שאדנת זה אמת. אני לא יכול להגיד הטוב האמיתי.
אחד שהפסיד מיליון דולר זה לא כמו אחד שהרוויח מיליון דולר.
נכון, אני לא יכול לברך על זה כי אני לא נמצא בהרגשה שלי.
להבדיל בחיים, כסף הוא...
נכון, אבל עתיד לבוא, אבל עתיד לבוא, גם על הרע מברכים הטוב האמיתי. כי לעתיד לבוא, נוכל לבוא ולהבין איך הרעה הזאת הייתה בעצם חלק מטובה גדולה שבאה והופיעה. אבל עכשיו, בקטנותנו, לא מסוגלים לבוא ולראות את זה. וכמה שלא מסוגלים לבוא ולראות את זה, אתה מברך לפי איך שאתה, איך שמדרגת הרגש שלך נמצאת באותו רגע. אתה לא יכול, כשאתה נמצא במצב של היעדר וחיסרון, לברך הטוב האמיתי, מי שברך הטוב האמיתי, במצב שנמצא לפניו מיתו, צריך לקחת אותו לאשפוז. כי הוא איבד את כל הכיוון שלו. רק אספר לך, ששמעתי שמועות, זה שמועה ששמעתי, אני לא יודע אם זה, לא יודע כמה הדבר נכון, שכאשר הרב קוק זצ"ל נפטר, אז הבן שלו, הרב צבי יהודה, הוא בערך, זה אין האמת, אבל מישהו שקרוב אליו אמר שהוא מאוד 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 רצה לברך הטובה האמיתית. אבל כיוון שהדבר, כדי שלא תפס כדבר משונה, וחדה עננית.
זה מדרגה.
הרי מי שתשים לו שקוראים את פרקי הזוהר בשבעה או בהזכרה, זה כלומר חוזרים את זה על... ששם מתארים את מותו של רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הזה. תראו, זה כל החבורה הקרובה של רבי שמעון בר יוחאי. זה בנו, ורבי יוסי, ורבי אבא. וכשרבי שמעון בר יוחאי נפטר, צועקים שם, אבא, כולם צועקים שם, אבא, אבא, מי, איזה אור. מי יחזיק אותנו בעולם הזה עכשיו בלעדיך? וזה, זה הם לא מצאים בעולם הזה, הם מצאים בעולם אחר לחלוטין. אין, כלום. אז רואים שהם, עם כל המדרגה הרוחנית הגבוהה שהם הגיעו אליה, שהיה את החיסרון, החיסרון המורגש. צריך להכיר בחיסרון, צריך לדעת שאנחנו מרגישים את החיסרון. רק יש ידיעה פנימית שמלווה אותנו. לדעת, הידיעה הזאת היא שמחזקת אותנו, לדעת שיש פה בעצם חשבון עוד יותר גבוה. חשבון שיש פה דיין האמת. יש פה דבר ששולט ומביא את הכל לטובה. אנחנו עכשיו לא מסוגלים להרגיש את זה. אנחנו לא מסוגלים לראות את זה. אבל הידיעה הזאת היא, היא זאת שמחזקת אותנו ומלווה אותנו ונתן לנו את הכוח לעבור להמשיך הלאה.
יש הבדל בין השכל שיודע לרגש.
נכון, אני חושב שגם בשכל אתם כולם מבינים.
כן.
אתה יכול רק לתת, אקסיומה, לתת איזה משפט טכני, כי הכל לטובה. כשאתה אומר הכל טובה, צריך להיות שהאמירה הזאת תחדור אליך פנימה. וזה נכון לומר הכל טובה כל הזמן, כי האמירה פועלת. לכן כל מה שקורה לאדם צריך לומר, כל מה דוד רחמנה, לתא עמיד. נו, מה אתה טוקי? זה מה שאתה אומר? לא. כשאתה תבוא ותאמר 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 ותאמר, אתה תבנה לעצמך מדרגת חיים כזאת שאתה באמת ככה תראה לסתכל על זה. כמו אנחנו משגם זו, כמו רבי עקיבא. ולאט לאט, אנחנו לא קונים דבר בבת אחת, רב עמוס. קונים את זה לאט לאט. כן, ורבן, אז אמרנו, הוא שיוב אמר, השם נתן לשם ככה, יש שם שבורך. בן שנתן, ברחמים נתן. בן שנטל, ברחמים נטל. ולא עוד, אלא כשנתן, כשהוא רוצה לתת, לא נמלח בבריאה. כמובן לא שאל אף אחד, נותן. כשנטל, הוא בא לקחת, נמלח בבית דין. למרות שאתה בא לבית, לא. כשאני לוקח, מתייעץ בבית דין. אמר בלעזר, בכל מקום שאתה מוצא, וא השם, הוא ובית דינו. והבניין נפשי בכולם, מה המקור לזה שאומרים שוא השם זה, הוא ובית דינו? אצל מנחם כתוב, וא השם דיבר עליך רע. כאשר תחילת הפסוק כתוב, השם. אז היה צריך במשך הפסוק כתוב, הוא דיבר עליך רע. וא השם, מה התווסף פה? הוא ובית דינו. אמר ביודן כתיב ואתה מרום, רוממות אתה נוהג בעולמך. אתה מעניק בעולמך את המדרגה שאתה מעניק את העליונים, כמו שבעליונים הם קיימים לעולם. רוממות, ככה גם בעולם הזה, אתה נותן מצב של קיימות לעולם. איפה זה? נתת כהונה לארון לעולם, ברית מלאכי. נתת מלכות לדוד לעולם, שנאמר עלו לכם לדעת כי השם אלוקי ישראל נתן ממלכה, לדוד. נתת קדושה לישראל לעולם, שנאמר
קדושים תהיו.
מה זה הקדושה הזאת? יש לנו שתי דקות לקח מהציבור. תפתחו, תחזרו לעמוד הקודם. פירוש אמר זו. שורה האחרונה ברחבות. כמו שכתוב, והגבה של עצמו נשפט בין הקדוש קדש בצדקה. שהוא נקדש כביכול בצדקה. שישראל עושים. כן. וכן פירושו כאן. קדושים תהיו, זה מה שאתה אמרת נתנאל, שתעשו מעשים שתקראו קודש. ועל ידי קדושת מעשיכם מתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא, וזהו, כי קדוש אני. מה הכוונה? קדושים תהיו, על ידי מה שאתם תהיו קדושים, אני יהיה קדוש. שאלתו את הפרוש הרציג להגיע אלה הזה, ואחר כותבי זאת מצאתי בתנחומה, כאן, שמי פסוק זה והגבה של צבאות במאמרים וכו', וחותם בסוף, מה הוא בא לקדוש הקדש בצדקה? שהוא מתקדש, מי הקדוש ברוך הוא? מתקדש במה? בצדקה שמלמד על ישראל סנגוריה. על כדי איך הוא אומר, אני אומר לכם קדושים, על כדי איך הוא מלמד סנגוריה על עם ישראל שהם קדושים. בזה שאני מלמד לכם סנגוריה, זה הקדושה שלי. זה הקדושה שאני רוצה להגיע אליה. שנאמר, אני מדבר בצדקה, רב להושיע. מה הקדוש ברוך הוא לישראל לעתיד, אני מתקדש בכם שנאמר כי בראותו ילדיי וכו'. יקדישו את שמי וכן הוא אומר, ישראל אשר בך את פער, ואתם מתקדשים בי, ואני מתקדש בכם שנאמר, והתקדשתם ואתם קדושים, הרי שעיקר שייך כאן הוא מסוף דיבור, כמו שכתבתי. אז אם כן, קדושים תהיו כי קדוש אני, כיוון שאני רוצה להתקדש, אני רוצה להיות קדוש. איך אפשר להיות קדוש? בזה שמקדשים ומקדישים את עם ישראל. כאשר מוראים ומופיעים ומגלים את הקדושה הישראלית, מגלים את זה שעם ישראל הוא קדוש, אז מקדשים את השם. ובכל אחד ואחד מעם ישראל אנחנו מגלים את זה שיש בו קדושה, בזה אנחנו מקדשים. ממי לומדים את זה? מהקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מקדש את עם ישראל, הכוונה מסנגר עליהם, מראה את קדושתם. אתם קדושים, אתם באמת קדושים. זה לא ראייה עיוורת, זה ראייה אלוקית. צריך מבט מאוד גבוה כדי לבוא ולראות שזאת האמת. ושאתם תראו את האמת הזאת, את האמת הזאת, זה קידוש השם הגדול. מתוך כך צריך לבוא ולפתוח את המבט ואת העיניים על כל מי שסובב, לדעת ולגלות באמת את הקדושה האמיתית. כולך יפה רעייתי
ומה
מדבך.